טוב, שלום לכולם. אנחנו סיימנו אחרי סדרה של שיעורים את הפסקה בעולת ראייה, אמונה שלמה. אני מאמין באמונה שלמה. הגדרנו את המושג אמונה ובכותרת כללית, אני אגיד אומן באומנות וכל מה שהרחבנו וכו'. והאומן באומנות מתגלה דרך עם ישראל. זה נושא שצריך להוכיח אותו, שהגילוי היותר עליון של האומן באומנות, כלומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא מתגלה בכל הממדים, בכל מרחב החיים, דרך כל הנבראים, בין אם זה טבע, בין אם זה היסטוריה וכו', אבל ודאי שמרכז הכובד שהקדוש ברוך הוא מתגלה דרכו, זה בעם ישראל. כן, אפילו יש פסקה, לדמה נמצא אותה, אם יש לפניכם ספר אורות, אני מקווה שנמצא אותה, אולי מישהו זוכר איפה זה כתוב, דרך אמת ואמונה, הנה מצאתי. ישראל ותחייתו, פסקה ג'. תסתכלו רגע בעמוד כף. עמוד כף בספר אורות. מרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש היא, דרך אמת ואמונה נולדנו, ובה אנחנו מתגדלים, אין בנו ערכים פרודים. כן, כל זה ביחס לישראל אל מול אומות העולם. אחר כך הרב יגיד, בסוף הפסקה עמוד כף א', למטה, אמינות הפקירה את המשפט, זה קשור לנצרות. כן, אז הדרך של אמת ואמונה, של האמת שמתגלה באמונה, של האומן שמתגלה באומנות, זה מופיע רק בעם ישראל. אין בנו ערכים פרודים, אלא האמת האלוהית, האומן האלוהי, הוא מתגלה באומנות לכל ממדיה, לכל מרחביה, בקודש ובחול, בפרט ובכלל. טוב, סוגיות עצומות הסוגיות האלה, אבל כרגע נקבל כנתון שהגילוי היותר עליון של האומן באומנות, זאת האומנות הנקראת ישראל. אז כדי לראות איך זה מתגלה קצת יותר בפועל, כמו עד עכשיו דיברנו קצת דברים מופשטים, עכשיו נראה קצת יותר בפרקטיקה, אז כדי לברר איך הקדוש ברוך הוא מתגלה בישראל, איך האומן מתגלה באומנות הנקראת ישראל, שהאומנות הנקראת ישראל היא התמצית של כל האומנויות שהקדוש ברוך הוא ברא, אז חשבנו להתחיל ללמוד היום אורות התחייה, פסקה י' ח' עמוד עין. בסדר, ודאי שזה תרום בחירות, כדאי ללמוד את הפסקאות האלה, דברים מאוד יסודיים ומאוד חשובים. פסקה ידועה, יש בה כמה חלקים, אני מעריך שזה ייקח לנו איזה 5 פלוס שיעורים, קצת לברר מה כתוב פה. אז בואו נתחיל היום. 3 כוחות מתאבקים כעת במחננו. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. אומר הרב, אומללים נהיה, אם את 3 הכוחות הללו שמוכרחים לאחד אצלנו, כלומר, לסייע כל אחד את חברו ולשכללו, שיבצר כל אחד מהם את הקיצוניות שחברו יוכל להביא בצורה מקולקלת שלא יסויג דרכו, אז אני מדלג רגע לסוגריים, ומללים נהיה עם את 3 הכוחות הללו, נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד עומדת קצר למחנה השנייה. מה הם 3 הכוחות? הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם 3 התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם באיזו צורה שהם מורכבים מהם. אני מדלג לעמוד עין א' בחצי השני של הדף, של העמוד. עכשיו, עד אחד דיברנו על 3 כוחות. עכשיו 3 הכוחות האלה מתגלים ב3 סיעות, 3 קבוצות, 3 הסיעות היותר רשמיות בחיי האומה אצלנו, האחת האורתודוקסית, מה שקראו פעם חרדית, כמו שרגילים לקרותה, הנושאת את דגל הקודש, טוענת באומץ, בקינה ובמרירות, ביד התורה והמצווה, אמונה וחל קודש בישראל. השנייה היא הלאומית החדשה, מה שקוראים ציונות חילונית, הלוחמת בעד כל דבר שהנטייה הלאומית שואפת אליו וכו'. השלישית, מדלג קצת כמה שורות, היא הליברלית, מה שנקרא הממד האנושי המשותף, שהייתה נושאת את דגל ההשכלה בעבר לא רחוק, וכולי, דורשת את התוכן האנושי הכללי של ההשכלה, התרבות והמוסר ועוד. טוב, חדר המתאר את היחס בין הכוחות ומה מניע פה את כל המערכת. טוב, אז ככה האומן בישראל מתגלה. האומן באומנות הנקראת ישראל מתגלה דרך 3 הכוחות שמופיעים ב3 סיעות, כשנראה בהמשך מה צריך להיות היחס בין 3. אז בואו נתחיל לאט לאט. 3 כוחות מתאבקים כעת במחננו. קודם כל אנחנו יודעים שהעולם שלנו הוא בחינת 3, נכון? העולם הזה הוא בין 6,000 שנה למשל, וחז"ל אמרו ש-6,000 שנות היסטוריה אלה מחולקות לשלוש קבוצות, 2,000 תורה, 2,000 תורה, 2,000 משיח, שלושה אבות, שלושה רגלים, שלוש תפילות, מספר 3 הוא מספר מאוד עקרוני, חזקה זה 3 שנים וכו'. אז המהר"ל מסביר בכמה מקומות שהמספר 3 זה בעצם היושר. זאת אומרת, בין שתי נקודות עובר קו אחד שיש ביניהן אמצע. כן? אז יש יתר צד אחד, יש חסר צד שני, או שתי קצוות, ויש נקודת אמצע. זאת אומרת, המספר 3, יש הרבה מה לדבר עליו, זה דברים עמוקים, אבל המספר 3, באופן ראשוני קודם כל, המספר 3 זה איזושהי הכללה. הכללה, אני חושב שזאת המילה הנכונה. כן? זה אמצע שיכול להכיל בתוכו את הקצוות. כן, ניקחו לדוגמה במידות, כן? במידות יש מידה שהיא יתר, יש מידה שהיא חסר, ויש מידת אמצע שהיא קולטת את שניהם. ניקח דוגמה, מידת היתר, במידה אחת ניקח, מידת היתר היא גאווה, מידת החסר היא שפלות הרוח, מידת האמצע היא ענווה. שענווה היא קולטת את שניהם. הרבה מאוד שפלות רוח וקצת גאווה. בסדר? או למשל, כעס, בסדר? אז יש הכעס הרתחני, זה היתר, יש אדישות, זה החסר, ויש את הכעס המתון, שזה האמצע, שזה בין זה לזה. או ניקח למשל, יש את הפזרנות שהיא יתר, יש את הקמצנות שהיא החסר, ויש את הנדיבות שהיא האמצע. היא כוללת את הפזרנות ואת הקמצנות. נגיד בלחוץ צדקה, אז אדם צריך לתת עד 20% צדקה, מקסימום, לא יותר מ-20. כלומר, בעצם מידת האמצע, מידת הנדיבות, היא מידה של 80% להיות קמצן ו-20% להיות פזרן. אופה, אני מסביר את זה מתמטית, זה הרבה יותר עמוק, זה לא מתמטיקה פה. בסדר? אז המספר 3 זה לא מספר, הייתי אומר, מקרי. אלא המספר 3 מבטא איזה סוג של הכללה, שאתה בעצם, האמצע המכיל את הקצוות, נגיד את זה ככה. כן, זה יותר ממה שאני אומר, אבל רק כדי להסביר את המילה 3. טוב, המילה כוחות. 3 כוחות מתאפקים כעת במחננו. כוח. היום קוראים לזה כוח שרוצה לצאת אל הפועל. כוח הכוונה נטייה, כישרון. כן, הקדוש ברוך הוא שם בכל אחד מאיתנו כוחות. כוח שרוצה לצאת אל הפועל, כישרונות, יכולות, קווי אופי וכדומה. אם כן, יש בעצם 3 כוחות שהם נמצאים בנפש הישראלית, שתכף נראה שהם בעצם מתחילים מהנפש האנושית בכלל. אלא בעם ישראל זה מתגלה ביתר עוז וביתר תוקף. בסדר? אז אם כן, אנחנו עכשיו הולכים לדבר על 3 כוחות, כלומר הייתי אומר ככה, אם נדבר בשפה של אמונה, האומן המתגלה באומנות הנקראת אדם שמרכזה ישראל, האומן הזה מתגלה ב3 ממדים של אומן. יש 3 כוחות, 3 בחינות של אומן באומנות. אני רק אומר את הכותרת שראינו מקודם שקראנו, אומן אחד באומנות נקרא קודש, אומן שני נקרא לאומיות, אומן שלישי נקרא אנושיות. אנחנו נגדיר את הדברים בהמשך בזאת השם. אז אם כן, מדובר על כוחות. כוחות זה לא קבוצות. כן, זה כמו, רק כדי לעזור לנו להביא את זה לעצמנו, זה כמו אחד, יש בו כל מיני כוחות. יש כוחות שיוצאים לפועל, יש כוחות שלא יוצאים לפועל, יש כוחות שהוא מוציא לפועל נכון, יש כוחות שהוא מוציא לפועל לא נכון, וכו'. בסדר? אז כוחות זה לא הביטויים המעשיים. כוחות זה התכונה, זה הנטייה, זה השייכות. הכוחות מבטאים את התכונה הפנימית, אם אפשר לומר. כן, אז הקדוש ברוך הוא שם בנו 3 ממדים אלוקיים. כן, זה כוחות. הקדוש ברוך הוא שם בנו את הכוחות. לא המצאנו אותם, לא המצאנו אותם יש מאין, לא שמנו אותם בעצמנו. הוא שם אותם בתוכנו. 3 כוחות מתאבקים. טוב, המילה להתאבק, קודם כל, יש מאבק בין הכוחות. כי באמת נראה בהמשך שכל כוח יש לו עניין אחר, בחינה אחרת, ולכן הוא גם מושך לכיוון אחר. מצד שני, אני לא משוכנע שמה שאני הולך להגיד כאן הרב אומר, אבל אולי זה נכון. השורש של המילה אבק, מתאבקים, להיאבק. הרב קוק אומר, הרב עיר סליחה כותב, ששורש אבק הוא קרוב לשורש חבק, לחבק. למשל, הדוגמה שאני מזכיר תמיד, ואני משוכנע שהרב קוק לא התכוון למה שאני אומר פה להגיד, אבל רק כדי להסביר את זה. בסדר, אם אני רואה 2 אנשים מתאגרפים, אז כל אחד עומד במקומו ושולח אגרוף. בסדר, אבל בעצם אין קשר, כל אחד הוא במקומו. שלח את היד, נתן אגרוף. בסדר. אבל יש חוץ מהמקצוע בספורט שנקרא אגרוף, יש מקצוע שנקרא היאבקות. מה זה היאבקות? היאבקות זה ששניהם מתחבקים ומנסים להפיל אחד את השני מתוך החיבוק. זאת אומרת, אולי הרב רומז לזה ששלושת הכוחות שמתאבקים הם בעצם מתחבקים. כלומר, אנחנו חייבים, חייבים להכיל את שלושתם בתוכנו, לכן גם הרב אומר את המילה במחנה נו. לא אומר את המילה במחנה. הוא לא כותב, שלושה כוחות מתאבקים כעת במחנה. כולו איזה מחנה סטרילי, אובייקטיבי. לא, שלושה כוחות מתאבקים במחנה נו. שלושתם בתוך המחנה. ושלושתם, שנייה, צריכים להיות חלק מהמחנה. כמובן. א' צריך את שלושתם, אבל ב' בעיקר לייצר את היחס הנכון ביניהם, זה עיקר הסוגיה פה. כן. כן, אפשר לומר את זה גם כן, נכון, מסכים. נכון, זה לא נאבקים, אלא מתאבקים, כלומר זה חיבור. סוג של שייכות. מקבל את ההערה. כן, נווה מתאבק באפר רגליהם, היה התלמיד שמתאבק באפר רגליו של הרב, הוא מתחבר אל הרב. כן. כעת הכוונה בתקופת גאולה, הדור האחרון. עכשיו כמובן, שאנחנו תכף נראה שבעצם שלושת הכוחות האלה הם כוחות DNA'ים כאלה, DNA אלוהי, שכבר חוסם בנפש האנושית באשר האדם הוא אדם, והתרכיז שלהם נמצא בישראל, ובפרט כעת בתקופת גאולה. מה זאת אומרת? אנחנו חיים בתקופה שבה הכוחות האלוהיים שהוסמו בנו כטבע וממילא כתפקיד, הם צריכים לצאת אל הפועל בצורה מדויקת ושלמה, כי אנחנו עכשיו, זהו, אנחנו בגאולה האחרונה, צריך לגאול את הכוחות, צריך להופיע את הכוחות, צריך להוציא אותם מהכוח לפועל בצורה נכונה, שלמה ומדויקת. אז המשפט הזה, אנחנו תכף נראה, הוא לא מתחיל במחננו ומכעת. זה בדיוק המשפט הבא. אבל ביתר עוז זה מתגלה בעם ישראל, שהוא תמצית האדם. ביתר עוז זה מתגלה בתקופת גאולה כעת, שהיא תמצית ההיסטוריה. בסדר? השלושה כוחות מתאבקים כעת במחננו. אומר הרב, שלא תבלבל, אל תחשב שזה מתחיל מאיתנו וזה מתחיל מהדור הזה. המלחמה ביניהם, גם אותיות מלחמה, עמוד הרשנים, אותיות הלחמה. נכון? כשכוחות נלחמים זה בזה, וכביכול המלחמה היא מפרידה אותם זה מזה, המלחמה הזאת אמורה לייצר קשר חדש ביניהם, קשר יותר נכון, קשר יותר מדויק. אז המלחמה מלחימה. זה בלשון הקודש זה מאוד עקרוני, כן? ששורש לחם זה גם מלשון להילחם וגם מלשון להלחים. כשאני מלחים שני דברים, אני מחבר ביניהם. כן, אז החיבור ביניהם צריך להיות מדויק, כמו רק בלשון הקודש, זה מזכיר קצת שורש צרף, צד ירש פי. כשאני מצרף חלקים שונים לדבר אחד, אני קודם כל צריך לסלק את הסיגים, כמו הצורף שמסלק את הסיגים מהזהב. כן, אז כדי לצרף חלקים שונים, צריך לסלק את מה שלא אמור לצרף, מה שלא אמור להצטרף, מה שלא אמור לחבר, מה שלא אמור להתחבר. אז תמיד בלשון הקודש זה מצד אחד החיבור, אבל מצד שני ההבחנה. כן? לחם, ללחום ולהלחים. למשל, גבל, שורש גבל. כן? מצד אחד אני מגבל את העיסה, קמח ומים הופך אותה למציאות אחת, אני מחבר. מצד שני, לשים גבול. שמתי גבול, זה עד כאן, וכו'. הרבה בלשון הקודש יש את הנקודה הזאת. כן? הזכרנו שלושה שורשים. לצרף, לגבל, ללחם, נקרא לזה ככה. כן? אז אולי כאן המלחמה, זה רומז לזה קצת, כן? המלחמה ביניהם, בין שלושת הכוחות, ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. ודאי שהמלחמה בצד התוצאתי שלה, בצד הביטוי שלה, בצד איך זה נראה במציאות, היא מאוד ניכרת, כן? ניכרת קודם כל מלשון שאנחנו מכירים בה, כן? אולי גם אפשר לרמוז פה, המילה ניכרת גם מלשון נחר. נחר מה הכוונה? זר. כן? אלוהים נוכריים. כן? אתה נוכרי, אתה זר. זאת אומרת, המלחמה בין שלושת הכוחות היא מאוד מאוד ניכרת בתקופת גאולה בארץ ישראל, וכששלושת הכוחות האלה נלחמים בארץ ישראל, אז הם נהפכים להיות מאוד זרים אחד לשני. כי באמת, צריך לברר את היחס ביניהם. ממש, זה מראה של החברה הישראלית, הייתי אומר, בדור האחרון, כבר 130 שנה. וככל שהגאולה מתקדמת, זה הולך ומחריף, הבירור הזה. כן, אז המלחמה ביניהם ניכרת גם מלשון להכיר בדבר, כן, זה ניכר לנו, ניכר לעינינו, וגם מלשון נוכרי, כן, זה הופך להיות יותר קשה ויותר כואב, המלחמה הזאת בין הכוחות. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל. כי בארץ ישראל, כאן עם ישראל, ועכשיו תקופת גאולה האחרונה בארץ ישראל, אז כל הכוחות צריכים לצאת אל הפועל, אז הגאולה צריכה להופיע את כל הכוחות, וכל הכוחות בצורה משלמה ומדויקת. אבל פעולתם, אבל הפעולה של שלושת הכוחות היא לא מתחילה מעם ישראל, ולא בארץ ישראל, ולא בדור גאולה. אלא, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. זה לא מתחיל, כן, חיי האומה בכלל זה להפוק את המילה כעת, להפוק ניכרת ביותר בארץ ישראל, כלומר זה לא רק עכשיו בתקופת גאולה, אלא זה מאז שעם ישראל הוא בכלל בהיסטוריה, ואומר הרב, השורש של הכוחות האלה, המאבק בין הכוחות, הוא גם לא מתחיל בעם ישראל, אלא הוא מתחיל במרחב האנושי, באדם באשר הוא אדם. אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל, ושורשיהם, השורשים של הכוחות והמלחמה ביניהם, קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. האדם באשר הוא אדם הפרטי והציבורי, הוא כולל בתוכו את שלושת מרכזי הכובד האלוקיים האלה. אלא שזה, כאן הייתי אומר ככה, כשהקדוש ברוך הוא ברא אדם, הוא ברא בו שלושה דנאים אלוהים. התמצית של האדם עם ישראל, ההופעה היותר שלמה של עם ישראל בארץ ישראל בתקופת גאולה האחרונה. ולכן אומר הרב, מה שאנחנו רואים בעינינו את המלחמה בין שלושת הכוחות, זה רק ביטוי חריף של אותם הכוחות ואותו המאבק ביניהם, שהוא בעצם קבוע מאז שהאדם נברא בכלל. כן, הייתי אומר אולי בשפה ציורית, אם היינו נכנסים, במרכאות, לדנ"א הרוחני של אדם הראשון, היינו רואים את שלושת הכוחות האלה בוהקים. אלה שלושת הכוחות. וזה המאבק ביניהם. כן? טוב, נתקדם עוד טיפה. ומללים נהיה עם את שלושת הכוחות הללו, שהם מוכרחים לאחד אצלנו כי בעצם מקורם אלוהי, ולא רק לאחד במובן שיהיה מקום לכל אחד מהכוחות, אלא גם היחס בין הכוחות. כלומר, זה לא שליש-שליש פה. כן, שליש-שליש-שליש. אלא צריך לזהות מה מקור הכוח של כל הכוחות האלה. וכולי, אז אומללים נהיה עם שלושת הכוחות הללו, אני אחזור למשפט זה בהמשך, נניח בפיזורם, א', שכל כוח הוא מפוזר לעצמו, ב', במאבק עם הכוח השני, במרידתם זה על זה, ג', עד כדי ייאוש מלחבר את הכוחות, ובחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומדת קצר למחנה השנייה. זה משפט חשוב בכל תחומי החיים. כשיש כוחות שנאבקים, אז בהתחלה הם מפוזרים, כל אחד לעצמו, אחר כך הם מתחילים להתחכך, ואחר כך, והחיכוך הזה אמור לייצר איזה סוג של קרבה, קרבה נכונה ומדויקת, ואחרי זה כשהם רואים שזה בלתי אפשרי, אז הם ממש נחלקים למחלקות שונות, וכל אחד לעצמו. כן, החלוקה האחרונה היא הרבה יותר חמורה מהחלוקה הראשונה, כי החלוקה הראשונה לפחות היה בה איזה ציפייה להתאחד מתישהו, אבל החלוקה האחרונה זה כבר סוג של ייאוש מהיכולת להתכנס ביחד. כן, אז יש פיזור, יש מרד, ויש לחלק למחנה מיוחד, עומד קצר למחנה השני. טוב, עכשיו מה הם שלושת הכוחות? עכשיו שימו לב עוד פעם, אנחנו לא מדברים על שלוש קבוצות, שלוש סיעות, בשפה של היום שלוש מפלגות. אנחנו מדברים על שלושה כוחות, שכמו שאמרנו, הם ה-DNA האלוהי הרוחני שנמצא בנפש האנושית, ובתמצית בישראלית, ובתמצית בארץ ישראל בדור גאולה. אומר הרב, מה הם שלושת הכוחות הנמצאים בכל אדם? הוא ודאי בישראל, ודאי בדור האחרון. הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם, שלנו, עם ישראל ושל כל אדם, גם גוי, באיזו צורה שהיא מורכבים מהם. טוב, אז עכשיו צריך להגדיר את המושג קודש, עכשיו צריך להגדיר את המושג אומה, עכשיו צריך להגדיר את המושג אנושיות. בואו נתחיל לפי הסדר. קודש. אני חושב שכל אחד מאיתנו צריך לענות על השאלה הזאת. קודש וחול. מה ההגדרה של מושג הקודש? מה זה קודש? תנו הגדרה. לא ביטויים של קודש. תפילה זה קודש, תלמוד תורה זה קודש, קיום מצוות זה קודש. בסדר גמור. מה? קודש זה נבדל. טוב, מתחמם. אלוקי. כן. איך? פרוד, זה נבדל. סליחה. מה? איך? הצד האלוהי שבאדם. כלומר, בוא נגיד את זה, אתם אומרים טוב, רק אולי אני מעדיף להגיד בשפה אחרת, מקוריות החיים. כלומר, יש איזו נבדלות אלוהית, והנבדלות האלוהית הזאת החייתה, כן, את החיים. היא נותנת חיים. כן, אני אתן אולי דוגמה שהזכרנו אותה פה הרבה מאוד פעמים. אחד הפסוקים שמתארים את בריאת האדם הוא הפסוק הבא: ויצר השם אלוהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשמת חיים והיא האדם לנפש חיה. מה היה רע, שואל המלבים, שואל בעל ספר המידות, אם היה כתוב, ויפח באפיו נשמה, לא נשמת חיים. ויצר השם לא עם את האדם אפר מן האדמה, חלק א', חלק ב', ויפח באפיו נשמה, חלק ג', והיא האדם לנפש חיה. מה היה רע אם היה כתוב ככה? תשובה, אם היה כתוב ככה, היינו חושבים, שבעצם שני הכוחות שמהם בנוי האדם, שאדם כולל בתוכו, שזה אפר מן האדמה ונשמה, שניהם כוחות מתים. אפר מן האדמה לא כתוב, ויצר השם אלוהים את האדם אפר מן האדמה חי. לא כתוב. אפר מן האדמה. ויפח באפיו, אם היה כתוב נשמה, כתוב נשמת חיים. משמע שיש לחיים נשמה משל עצמה. כן, אבל אם היה כתוב, אם הייתה כתובה מילה נשמה ללא המילה חיים, ויפח באפיו נשמה, היה משמע שאפר מן האדמה זה ממד מת, ונשמה זה ממד מת, והריאקציה ביניהם יוצרת איזה פתאום חיות, והיה אדם לנפש חיה. ניקח דוגמה שהיא לא נכונה ברמה הפיזיקלית, רק כדי להסביר. יש אבן שאני לא רואה בה את תכונת הבערה, אבן שנייה שאני לא רואה בה את תכונת הבערה, חיככתי בין שני האבנים, קיבלתי גץ של אש. אז זה לא נכון המשפט שאמרתי ברמה הפיזיקלית, כי זה שקיבלתי עכשיו אש, זה אומר שיש בשני האבנים האלה תכונת בערה, נכון. אבל בעיניים חיצוניות אני לא רואה פה, אני לא רואה פה אש פוטנציאלית, באבן הזו או באבן הזו. בסדר? אז אם היה כתוב, כמו שאני הצעתי, היה משמע, שבעצם שני כוחות מתים, שהריאקציה ביניהם הופיע חיים. אבל זה לא נכון. אלא יש באדם כוח מת, הנקרא אפר מן האדמה, שהוא במילים אחרות, כל הממדים הטבעיים שבאדם, לשון המהר"ל, גוף נפש שכל. זה מת. ויש באדם כוח חי, שהוא כוח חי עוד לפני שהוא שם באפר המת. ויפח באפיו נשמת חיים, לא נשמה, נשמת חיים, יש לה נשמה חיים משל עצמה, לפני שהיא נפחה את הנשמה שלה בצד החיובי, את החיים שבה, באפר מן האדמה. לפני שהיא נפיחה, כן? הופיע חיים. אלא, בא הפסוק לומר, תדע לך שלנשמה יש חיים משל עצמה. לפני האפר מן האדמה ואחרי האפר מן האדמה. לפני שהוא שם בגוף, אחרי שתסתלק מן הגוף. יש לה חיים משל עצמה. ב', חוץ מזה שיש לה חיים משל עצמה, היא גם מסוגלת להחיות את הגוף המת. והיה אדם לנפש חיה. אם כן, הנשמה יש לה חיים משל עצמה, נשמת חיים, והנשמה יכולה להפוך את אפר מן האדמה המת לנפש חיה. בסדר? אז הנשמה היא מקור החיים. יש לה חיות משל עצמה, והיא מסוגלת להחיות את האחר. בסדר? הרב מסביר במאמרי ראייה, אם יש פה אני אשמח לקרוא. אם מישהו יכול להביא מאמרי ראייה רגע. הרב אומר, בנדר בקודש, חלק ב', אם זה פה מחולק לשני חלקים, הרב כותב, בנדר בקודש, שאם החול יחשוב שהוא יכול להתנתק מן הקודש, אני מתרגם את זה למשפט של הפסוק, אם אפר מן אדמה יחשוב שהוא יכול להתנתק מנשמת חיים, הוא מת. אין חול ללא קודש, כי החול ללא הקודש מת. הקודש הוא מקור החיים, הוא מחיה את החיים. אז א', יש לו חיים משל עצמו, וב', הוא מחיה את המת. ואם יחשוב הקודש להתנתק מהחול, הקודש חי. קודש ללא חול שווה חיים. אלא חיים מדולדלים, חיים חסרים, חיים חלקיים, כי הקודש לא מתגלה את הקודש שבו בחול. חול בלי קודש שווה מוות. הרב כותב ככה, אם אלה לדעת של החול להתנתק מן הקודש, הרי הוא שולח בזה יד בנפשו. זה לשון הרב. אז מה הגדרה לפי זה של המושג קודש? מקוריות החיים. לא רק מצד עצמה, אלא גם ממילא יכול את הנתינה של החיים האלה לאחר. אם כן, נתרגם, לא נורא מושון, בסדר, לא נורא. לא נורא מושון. לא משנה. יש, מצאת? אז זהו, זהו, בוא שב איתן. תודה. אז אם כן, מה זה ההגדרה של קודש לפי זה? קודש הכוונה, המקור האלוהי, החי, שמחיה את הכל. תרגום אלינו. בכל אדם, פרטי או ציבורי, גוי או ישראל, יש מקור קודש. יש מקור אלוהי. האמת שזה לא רק בכל אדם, זה בכל הנבראים כולם, אתה מחיה את כולם. אז אם כן, מה זה הכוח האחד שיש בנפש הישראלית? כוח הקודש, מה זה הכוח הזה? המקור האלוהי שהוא מחיה, הוא חי מצד עצמו והוא מחיה את הכל. וגם אם הקודש הזה לא מתגלה בפועל. או הוא מתגלה בצורה מקולקלת, מעוותת. תסתכלו, אם אמרנו את המשפט הזה, תסתכלו רגע ברשותכם במהלך האידאות. זה מופיע בהתחלה בפרק א' עמוד קוף ב' בפסקה השנייה, ההכנה לרעיון האלוהי. רואים את זה? עמוד קוף ב' מלאך האידאות פרק א'. כאן מדובר על שתי האידאות באדם, באדם הגוי, לא רק בישראל. ההכנה לרעיון האלוהי, מה שאתם אמרתם קודש, כן? המקור האלוהי. ההכנה לרעיון האלוהי, זה שיש נבראים שיש להם הכנה לרעיון האלוהי, יש בהם אלוהות, יש בהם מרכז כובד של קודש, יש כוח של קודש. ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת היא באיזה אופן? גלוי או נסתר, ישר או מעוות, בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. אז ההכנה לרעיון האלוהי נמצאת אצל כל אדם ואצל כל חברה. בכל הלבבות של האנושיות, לכל פלגותיה, משפחותיה וגויה. לפעמים ההכנה לרעיון האלוהי הזה מתגלה באופן גלוי. לפעמים היא לא מתגלה, נסתר. לפעמים מתגלה בצורה נכונה, ישר. לפעמים מתגלה בצורה מעוותת, עקום. ניקח דוגמה, אתאיסט. ההכנה לרעיון האלוהי אצלו מתגלה? לא, נסתר. הלאה, עכשיו גלוי. ישראל. הקודש האלוקי המתגלה בישראל, נגיד את זה בשפה טכנית, רגע, מתגלה דרך תרי"ג מצוות. אז שמתגלה דרך תרי"ג מצוות, זה מתגלה ישר. גוי, שבע מצוות בני נוח. אז גוי שהוא שייך לשבע מצוות בני נוח, זה מתגלה אצלו ישר. אבל גוי שמגלה למשל אלוהות בצורה של, נגיד, של אסלאם ונצרות, אז זה מעוות. הוא מגלה אלוהות. הוא נוצרי, הוא מוסלמי. אבל בצורה מעוותת, כי גוי אין ניסה. הוא לא נוצרי, הוא מוסלמי. גוי הוא שבע מצוות בני נוח. אז ההכנה לרעיון האלוהי יכולה להיות נסתרת, לא מתגלית, ויכולה להיות גלויה. וכשהיא גלויה, היא יכולה להתגלות בצורה נכונה, ישרה, ובצורה לא נכונה, מעוותת. אבל היא נמצאת שם. תרצה או לא, או לא תרצה. האלוהות שהיא מקור החיים נמצאת בכל נפש. אז הכוח האחד, יש הרבה מה להרחיב בזה, הרב מסביר בפסקה אחרת בספר אורות, איזה צד יש באתאיסטיות, צד קודש, באתאיסטיות, שמבחינה מסוימת הוא יותר אפילו מהנצרות והאסלאם. כלומר, יש גרעין קודש באתאיזם יותר מאשר הנצרות והאסלאם. הרב מסביר דברים עמוקים, אני אקח אותם קצת לזווית אחרת עכשיו. אני רוצה רק להגדיר את המושג קודש. אם כן, מה זה קודש? הקודש השייכות אל המקור האלוהי. אז בכל אדם, גוי או ישראל, כללי או פרטי, יש מקור קודש, יש מקור אלוהי. זה כוח שרוצה לצאת אל הפועל. דרך אגב, מדי פעם עושים כל מיני סקרים בארץ ובעולם, איזה אחוז מהחברה הישראלית או המין האנושי בכלל מאמין שיש אלוהים. מהקשר שלו עם אלוהים זה עוד נושא, כן, אבל קודם כל מאמין שיש אלוהים. בדרך כלל הסקרים האלה אומרים שרוב בני אדם בעולם מאמינים שיש אלוהים. ודאי בעם ישראל. נכון? אוהבים לעשות את זה לפני יום כיפור בין חברי כנסת. כן, אז יש גם ערבים שם בכנסת, נכון? אז כנראה שיש רוב מוחץ לזה שיש אלוהים. עם הערבים. כן, אללהו אכבר. אלוהים גדול, אז יש אלוהים. אם הוא גדול, אז כנראה שיש אלוהים. בסדר? אז זה קודש. אז אם כן, הגדרת המושג קודש, יש שייכות בנפש האנושית למקור האלוהי שהוא מקור החיים והוא מחיה את הכל. בסדר? דרך אגב, על פי זה כבר אנחנו מתחילים להתקדם, עוד לא נכנסנו לזה פנים, אבל מתחילים להתקדם שגם שנראה שיש עוד שני כוחות, הלאומיות והאנושיות, הלאומיות והאנושיות זה כבר ביטוי של אותם החיים. אותו קודש הוא מקור החיים. אז כמו שאמרנו מקודם, זה לא שליש, שליש, שליש. זה לא שליש קודש, שליש לאומיות, שליש אנושיות. לא. הקודש הוא מקור החיים והוא מחיה את הכל, את הלאומיות ואת האנושיות. זה הרב כותב, תסתכלו רגע בעמוד עין ב' בסוף הפסקה הזאת. מובן הדבר, ממש פסקה אחרונה, למטה. מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, אני אומר רגע בעל פה, זה לא אומר שהוא שליש מכלל הכוחות. אלא, הרב אומר מה שאומר, אמנם עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי. יש באמת קודש עליון שהוא המקור של הלאומיות והאנושיות ושל הקודש עצמו. אז ברור שהקודש זה לא שליש מהערכה פה, אלא הקודש שאני צריך להגדיר אותו העליון הוא בעצם המקור של הכל. בסדר? אז זה לא שליש, שליש, שלא תהיה פה טעות. בסדר? אז אם כן התחלנו להגדיר את המובן קודש, את הכוח הנקרא קודש. קודש שווה מקור החיים האלוהי. בסדר, אז בכל אדם ובכל חברה, ודאי בעם ישראל, יש גרעיניות של קודש, שיכולה להתגלות או לא להתגלות, יכולה להתגלות בצורה ישרה או בצורה עקומה. הלאה, האומה. האדם הוא יצור חברתי. השייכות שלו אל החברה היא עוברת בשני מסלולים. מסלול אחד, המסלול הלאומי. מסלול שני, הכלל אנושי, האומה והאנושיות. מה זה האומה? יש בעם ישראל, כמו בכל אדם, יש בזה הרבה מה לדבר גם כן, שבכל, לכל אדם שייך לאומה מסוימת, אם זה אומה במובן של בני אדם, אם זה אומה במובן של אדמה, של ארץ, אם אומה במובן של שלטון, כן, עם ארץ שלטון, והרב מבדיל בהרבה מקומות מה ההבדל בממד הלאומי בין הלאומיות של ישראל ללאומיות של אומות העולם. זה נושא שלם, לא נפתח את זה עכשיו. בכל אופן, ה-DNA האלוהי השני. ה-DNA האלוהי הראשון זה הקודש, זה מקור החיים. ה-DNA האלוהי השני זה השייכות אל הממד הלאומי. אני אגיד רגע בשפה של עם ישראל, הקדושה האלוהית בישראל מתגלה במדרגת ציבור, במדרגת עם. לא רק במדרגת יחיד, או משפחה או קהילה, במדרגת עם. חוץ ציבור, קבוצה, גוי אחד בארץ. בסדר? אז הממד השני, כלומר האלוהי, אם אנחנו נשאל לפי זה, איפה האלוהי מתגלה? האלוהי מתגלה בקודש, וזה מקור הקודש, מקור החיים. האלוהי מתגלה בלאומיות. אז לאומיות בעם ישראל, כמו שרב כותב בהרבה מקומות גם באורות, הלאומיות בעם ישראל זה לא לאומיות חומרית, מה שקוראים היום פוליטיקה. זה לאומיות אלוהית. יש ערך אלוהי בקבוצה שנקראת עם ישראל. כמובן זה גם מתגלה ברבדים חומריים. משרד התחבורה, משרד התקשורת, משרד הבריאות, משרד הביטחון, האוצר וכו'. בסדר? אבל לאומיות, כאן אנחנו נראים על המובן לאומי ברמה יותר עמוקה. זה לא לאומי במובן שמה שהיום קוראים לאומיות מעשית. כן? אלא לאומיות בהגדרה הרוחנית שלה. לאומיות הכוונה שהאלוהים מסוגל להתגלות בקבוצה. עכשיו כמובן זה נכון רק בעם ישראל. אצל אומות העולם הקדוש ברוך הוא מתגלה ביחידים, לא בקבוצה. אבל כאן אנחנו עכשיו מדברים על עם ישראל. זה נכון שלכל אדם יש הופעת קודש באיזושהי מידה שהוא שייך אל הלאומיות שאלה הוא שייך. אצל הגויים זה סגנון אחר לגמרי, נושא אחר. שם צריך יותר להסביר את זה. כן. נכון, אין קדושת הציבור, אין אלוהות בלאומיות אצל אומות העולם, אף על פי שהפרק הזה במהלך העדות שכתב, שפתחנו, זה האידאה האלוהית בתוך האידאה הלאומית באדם. כן? אז יש איזה ממד של אלוהי בלאומי אצל הגויים. צריך להגדיר את זה, צריך לראות את ההבחנה, למשל, דוגמה, בין פרק א' לפרק ב' במהלך העדות, כדי להבין מה ההבדל בין האלוהי בלאומי אצל הגוי, פרק א' לבין האלוהי בלאומי אצל ישראל. זה סוגיה שלמה, זה סוגיה ארוכה, זה קשה קצת להסביר את זה עכשיו, כי גם זה לא הנושא. כן, הנושא כרגע פה זה שה-DNA האלוהי מופיע דרך הממד הלאומי. בסדר? שאמרתי רק שממד לאומי בדרך כלל זה עם ארץ מדינה, עם ארץ שלטון. ונקודה שלישית, הכוח השלישי, הוא האנושיות. זאת אומרת, יש אלוהי המופיע באדם, באשר האדם הוא אדם, נזכיר שלושה קריטריונים, שכל, מוסר, בחירה חופשית. בסדר? אז יש שלושה כוחות. יש כוח שהוא כוח ששייך אל הקודש, יש כוח ששייך אל הלאומיות, ויש כוח ששייך אל האנושיות. אנחנו מתחילים להבין. האורתודוקסיה, היא לקחה את האלוהי שמופיע בקודש. הלאומיות החילונית, הלאומית החדשה, היא לקחה את האלוהי שמופיע בלאומיות. גם בהופעותיה החילוניות, כי בשורש עצם הממד הלאומי הוא אלוהי. והליברליות, היא לקחה את האלוהי המופיע במשותף האנושי. השכלה, מוסר, מה שקוראים היום תרבות, וכו'. בסדר? כמובן, זה טעות חמורה שאין קשר בין הכוחות ואין את היחס הנכון בין הכוחות. כמו שאמרנו, הקודש הוא נשמת החיים, הוא מכלה את הכל, אז הקודש צריך להתגלות גם בלאומיות, והקודש צריך להתגלות גם באנושיות. ברגע שהלאומיות חושבת שיש לה חיים ללא אלוהות, והאנושיות חושבת שיש לה חיים ללא אלוהות, אנחנו בבעיה חמורה מאוד. בסדר? אני רוצה רגע להגיד את זה בשפה שתהיה מאוד ברורה. כן? עומדים שלושה אנשים. אחד, נגיד, אני מדבר בשפה של עיתון עכשיו. אחד אדם דתי ירא שמיים, לומד תורה, שומר מצוות, אדם ירא שמיים. אחד אדם קיבוצניק, מוסר את הנפש לו בצה"ל. אחד איזה איש הייטק, אני יודע מה, גר בניו יורק, ומפתח איזה תרופה למחלה עולמית. יפה. מה נגיד על פי הפסקה הזאת? שליש, שליש, שליש. חשוב שיהיה רב, וחשוב שיהיה רמטכ"ל, וחשוב שיהיה אסטרונאוט שינחת על המאדים. ומי, המילה יותר היא לא המילה הנכונה פה, רק בשביל להסביר. ומי יותר חשוב? איפה האמת יותר נמצאת? איפה מופיע יותר אלוהי? אז נוח היה לנו להסביר, מה זאת אומרת? פה שליש, פה שליש, פה שליש. בקודש יש שליש, בקיבוץ יש שליש, ובליברליות יש שליש. זה טעות חמורה, זה לא מה שכתוב פה בהמשך. הקודש הוא הנושא את הכל. הקודש אמור להיות יסוד הקודש ויסוד הלאומיות ויסוד האנושיות. בסגולה, בצד הסגולי שבישראל, ודאי שזה נמצא. בצד הבחירי של ישראל אנחנו מדברים. בבחירה אני צריך להגיע ללאומיות והאנושיות מתוך הקודש. זה לכן כשהרב אומר את המשפט הבא, רק שנייה מושון. הקודש, האומה והאנושיות, הקודש, האומה, האנושיות, אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם, שלנו ושל כל אדם, של עם ישראל ושל המין האנושי בכלל, באיזו צורה שהם מורכבים מהם, איך שאין מניותיה של ההרכבה הזאת, מה המינון בין שלושת החלקים. אם חלק אחד מאלה תופס מקום פחות או יותר עיקרי אצל איזה יחיד או אצל איזה ציבור, אז פה המחלוקת, נכון, אבל לא נמצא ולא נוכל למצוא שום צורה קבועה של חיים אנושיים שלא תהיה מורכבת משלושתם, כי שלושתם הם ה-DNA'ים האלוהיים הנמצאים באדם, בנפש האדם. נכון, אבל פה הרב עדיין לא אומר את מה שיגיד בסוף, שמה שאמרנו שהקודש לפעמים צריך לצמצם את עצמו ולתת מקום ללאומי ולאנושי, זה לא אומר שהוצאנו את הקודש מהתמונה. ניקח דוגמה, אדם עכשיו יושב במכון מאיר, נגיד הוא שייך לקודש, מקבל צו מילואים, עוד שבועיים הוא בצבא במילואים. אז עכשיו שהוא במילואים, אין אצלו עכשיו קודש? לא. זה אומר שבצד המעשי, הוא כרגע לא יכול לגלות את הקודש, כי הוא כרגע בשירות צבאי. אבל זה לא אומר שהקודש הוא לא מה שמניע את השירות הצבאי שלו. זה מה שהרב אומר פה בסוף, תראו רגע שוב ברשותכם, כדי שלא נתבלבל פה. תסתכלו רגע שוב בעין בית למטה. מובן הדבר, כי מה שהכנסנו את הקודש בשדרת שלושת הכוחות, שכל אחד צריך לצמצם את עצמו, נראה את זה בהמשך, צריך לצמצם את עצמו לפעמים כדי להניח מקום לחברו, אז הנה הקודש מצמצם את עצמו בשביל שתופיע הלאומיות ובשביל שתופיע האנושיות. אומר הרב, איננו מובן כי אם בצד הטכני והמעשי של הקודש. נכון, כשאתה עכשיו במילואים, אתה לא יכול להיות עכשיו בכיתה במכון מיר או בחברות עכשיו בבית מדרש, נכון. ובצדדים המחשביים והרגשים המתייחסים לזה, נכון, כשאתה במילואים, אז המחשבות והרגשות שלך צריכות מכוונות להתאמן להיות חייל במלחמה כמו שצריך. אמנם, אבל אל תחשוב שכשיש לאומיות ואנושיות אין קודש. כביכול הלאומי והאנושי יכול להסתדר בלי קודש. מה זאת אומרת? נשמת החיים זה מחיית הכל, אמרנו מקודם. אמנם, עצם הקודש העליון הרי הוא הנושא הכללי. יש קודש עליון שהוא מקור הכל, שהמקור האלוהי של הכל מתגלה דרך הציר של הקודש המעשי, הלאומיות המעשית, האנושיות המעשית. אבל הכל מתחיל מהקודש העליון. כן, בבקשה. כן. לא? אתה לא לומד עכשיו תורה, אתה לא אולי... כלומר, אתה אומר, אני מגלה קודש דרך הלאומיות. מצוין. אתה עכשיו בהסתערות על מחבלים, עובר זמן קריאת שמע. אתה אומר, ביטלת קריאת שמע? כנראה שלא. הקודש האלוהי מופיע כרגע דרך ההסתערות. בסדר? זאת הכוונה, כן? לא, למה אני אומר את מה שאני אומר? כי הרבה שנים אנשים בציבור הנקרא דתי-לאומי, כן? הרבה שנים היו, רגע, גם זה נכון, וגם זה נכון, וגם זה נכון. אני אומר את זה בשפה של מפגשים, איך עובר? מפגשים מסביב לשולחן עגול. כן, יש לי מה לתת לך, ויש לי מה לקבל ממך, יש לך מה לקבל ממני, ויש לך מה לתת לי. המשפט הזה הוא נכון. נכון, יש לי מה לקבל ממך, ויש לי מה לתת לך. נכון. אבל לפני הכל, לפני מה שאני נותן לך ומה שאני מקבל ממך, יש כאן קודש עליון שהוא נושא הכל. ואם בקודש העליון הזה אתה לא מודה, בצד הבחירי, אז יש בינינו תאום. וככל שהגאולה מתקדמת, הבירור הזה נהיה יותר נוקב. ולכן גם יותר כואב. ולכן לא להיבהל מזה שהחברה הישראלית מתמודדת כבר פעם שלישית בבחירות על שאלות של זהות ותרבות, דת ומדינה, קוראים לזה בפוליטיקה, ולא מצליחה לפתור את הקושייה. כנראה היא לא תפתור אותה גם בבחירות הבאות. אני לא אומר לגבי תקום ממשלה או לא, זה פרטים טכניים, אלא ברמה של בירור פנימי ומלך חיים על פי זה. או, אתה נהנח. למה נהנחת? כי המפדלניק של פעם רצה ככה להסביר כמו שעכשיו אני אומר. הוא רצה פעם להגיד, יש קודש, יש אמת בקודש, יש אמת בלאומיות ויש אמת באנושיות. 33.3 פה וכנל באחרים. ואז מה אמרנו בעצם במשפט הזה? שאפשר להופיע לאומיות ואנושיות ללא קודש. אז באתי לשולחן העגול כדי גם לקבל ממך קיבוצניק יקר. נכון, יש לי הרבה מה לקבל ממך. וגם ליברל יקר. נכון, יש לי הרבה מה לקבל ממך. באמת אני אומר את זה. אבל בתנאי שבשורש זה נובע מהקודש, אז בסגולה, בסגולה זה נובע מהקודש. בבחירה. בהכרה שלך, בתודעה שלך, זה צריך הלאומיות שלך צריך לצאת מהקודש והאנושיות שלך צריך לצאת מהקודש. וכאן הוויכוח הגדול. האם לאומיות יכולה להופיע כלאומיות ללא קודש, וכאן על אנושיות ללא קודש. זה הוויכוח. כן. כן, זה הכוונה, אני חושב שזה הכוונה. זה מאבק במובן של חיבור, אבל מכוח זה שאנחנו יודעים להבחין בין הכוחות המתחברים. כמו שהרב כותב בעשרות מקומות. עשרות, מאות. אם אני לא יודע להבדיל בין קודש לחול, אין יכולת לחבר בין קודש לחול. גם במאמרי ראייה, מקורות על זה. רק מי שיודע להבחין בין קודש לחול, תראו בנהדר בקודש, ולא רק שם, יש מקומות אחרים, אבל שם זה כמה פסקאות אחת אחרי השנייה. רק כשיודעים להבחין בין קודש לחול, אפשר לחבר בין קודש לחול. לא, אני רואה שאתה מתנגד. רגע, שנייה מושון. אתה מתנגד לזה. מה ההבחנה? מה בסיס ההבחנה? בסיס ההבחנה שהקודש הוא מקור החיים. והחול היא הסתעפות של אותה המקוריות. זהו. קודם כל אני יודע מה חי ומה מת. מה יש לו, מה יש בו יש מצד עצמו ומה אין בו יש מצד עצמו. הקודש יש בו יש מצד עצמו. החול אין לו. החול מקבל את חייו מן הקודש. כן, קוראים לזה להתחרדל אם שמעתם על זה, כן. לא מבינים בדיחות בשעה כזאת כבר. כן, ארוחת צהריים הגיע. כן, מה אתה אומר?
יש מושג שנקרא קודש הקודשים, קודש העליון.
זה, זה.
והוא המקור של שלך.
זה, 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 הקודש העליון.
קודש רגיל, קודש פשוט.
אמרתי. יש קודש ביטוי, יש לאומיות ביטויית, יש אנושיות ביטויית. ביטויית מלשון לבטא את זה. ויש קודש עליון. הקודש הנושא את הכל, כמו שהרב קורא לו פה.
הוא נושא גם את הלאומיות, גם את
הכל, וגם את הקודש עצמו.
ואף אחד משלושתם אין לו חיים של עצמו.
זה מה שאני מנסה להגיד. אבל את המשפט שעכשיו אתה אומר, המפדלניק של פעם שכח, אולי.
גם הקודש של עצמו, בלי ליברליות או בלי לאומיות, אין לו חיים. הוא לא מסוגל להתקיים.
המזל שלך שאתה הגעת למכון מר לפני 30 שנה. אתה יודע זה לפני 30 שנה כבר.
חשוב לדייק את זה.
זה מה שאני מנסה לדייק. הייתי יכול ללמוד את הפסקה לפי... אחי היקר, הייתי יכול ללמוד... צדיק, מושון, אנחנו מכירים מספיק שנים. הייתי יכול לקרוא את הפסקה הזאת לפי הסדר שלה. למה קפצתי לסוף? כזה בדיוק מה שאתה אומר, לא להתבלבל בבלבול המצוי הזה. שכבודו שם נהנח מקודם. הנחה כבדה מאוד. שם ראיתי שנהנחת, מה לא? אז נהנחת. כי זה קשה, ברור. קשה? זה קשה באמת להגיע להכרה שללא הקודש העליון, קודש הקודשים, אין חיים ללאומיות ולאנושיות. אז נהיינו חרדים בעצם, יגידו לנו. שוב הם חזרנו לחרדים הקיצוניים, הקטגוריים וזה. כן. אחי, אנחנו מבינים אחד את השני, נו. בסדר, כן.
אבל אם קודם אמרת,
לא, עוד פעם, אני מסכים, אני מתרגם את מה שאתה שאלה שלך לתשובה של מושון. משפט קצת הזוי. הקודש המעשי והלאומיות המעשית והאנושיות המעשית, אני מוכן לקבל את המשפט שאמרת שליש, שליש, שליש. אבל הקודש העליון שהוא המנוע של הכל הוא 100. הוא לא 33%, הוא 100. וכל השאר ללא הקודש של יונה זה, אפס. מה? אתה שואל בעצם של אחרת, מה זה קודש של יונה? מקור החיים, זה מה שניסיתי להגיד בהתחלה קודש. יש קודש, הוא קודש מתבטא. אתה עכשיו לומד תורה, אתה מבטא תכונת קודש. אתה מקיים מצוות, אתה מבטא תכונת קודש. אבל יש קודש פנימי יותר, שהוא מקור החיים, הוא מקור הכל. זה מה שהתכוונתי מקודם, יש ביטויי קודש ויש מקור קודש. זה מה שהרב קורא כאן, הקודש הנושא העליון, כן? עצם הקודש העליון, הרי הוא הנושא הכללי. עצם הקודש העליון. מה שמושון קרא קודש קודשי. מקור הקודש. טוב, זה סימן שכנראה זמננו תם. טוב, התחלנו רבותיי, סוגיות חשובות מאוד. אנחנו נמשיך בפעם הבאה. נא להביא ספרים לשיעור הזה, ספרי אורות. בסדר? סליחה? הכוח שלישי אנושיות אמרתי. לא אמרתי אנושיות? אמרתי, אנושיות זה הממד המשותף למין האנושי, שכל מוסר, בחירה חופשית. היום יקראו לזה מדע, טכנולוגיה, מוסר, מידות, כל מה שאנחנו שומעים בערוץ 2 כל היום. יישר כוח.